ראינו דוגמה קלאסית לסוגיה שאנחנו עומדים בה, דהיינו, יש סיפור בתורה, כפי שהוא מופיע בסוף הפרשה, ויש בו גם סתום, ובהמשך הדברים מיד אנחנו נראה, יש גם איזה פירוש, וגם אחרי שהתורה כאילו מפרשת, עדיין יש דברים סתומים, ויש בחז"ל ובעקבות זה בראשונים ובאחרונים דיון מרובה מאוד על האישיות ועל המשמעויות שיש הן לסתימות והן לפירוש. בעיתוי שלנו יש עוד פן אחד בסוגיה הזאת, הלילה, למעשה מחר, זה פסח שני, וגם בסוגיה של פסח שני יש סתומים, אז זה בעזרת השם נעסוק מחר בתשע בבוקר, על הסתומים באישי פסח שני. אבל נראה מה שלפנינו. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתור בני ישראל, וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. רואים מיד בסגנון שהתורה כאילו במיוחד ובמכוון בוחרת פה לשון קונספירטיבית. לשון של איזה כיסוי, בן אישה ישראלית, אז כבר כן משחררים לך איזה פרט שהוא בן איש מצרי, ואז חוזרים ואומרים שבן הישראלית הזה, ופתאום בא אחד חדש שלא שמענו עליו והוא איש הישראלי. אז מילא בפעם הראשונה כתוב בלי הידיעה ויצא בן אישה ישראלית, בהמשך הפסוק שכתוב, וינצו במחנה בן הישראלית, אנחנו כבר חברים? הרי זה שנזכר בתחילת הפסוק. אבל היה צריך להיות כתוב, לפי אותה עמי התמידה, ואיש ישראלי, מה זה ואיש הישראלי? מי זה האיש הישראלי הזה? שאף פעם לא נפגשנו איתו. בסדר? פעם השלישית מופיע עוד פעם הביטוי, ויקוב בן האישה הישראלית, זה ששמענו אותו בפסוק הקודם פעם בסתום ופעם בידוע, מה פירוש ידוע? הידוע הוא גם כן סתום. כי מלבד זה שיש פה איזה סיפור של ישראלית ומצרי, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. אז ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל. זה עצמו כבר מעמיד אותנו באיזה סיטואציה, כמעט הייתי אומר שזה צריך את הפסיכיאטר המחוזי. יסוד כזה של כללה בשם, עם כל מה שמתלווה לזה, זה דברים עמוקים מאוד בנבחים של הנפש. מה טיבה של ההשתחררות הזאת של איזה יסודות אפלים כאלה שמוצאים לעצמם פורקן על ידי כללה בעוצמה כזאת? אבל זה עוד נראה. ויביאו אותו אל משה. האנשים שמעו דבר כזה נבלו. מביאים אותו אל משה. פתאום ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן. זה עוד יותר מכביד את העסק. או שהחליטו לסתום את הכל, אז היה צריך לסתום את הכל. החליטו לפרש את שם אמו, היה צריך לפרש את אמו. מה יותר פשוט אם היה כתוב, יצא בן אישה ישראלית, שלומית בת עברי למטה דן, והיה הכל נורמלי. החלטת לסתום. שלוש פעמים אתה מזכיר אותו רק בצורה סתומה, בן אישה ישראלית, בן האישה הישראלית. אחרי שמביאים אותו למשה, פתאום אתה משחרר לנו. המון אפשר. אז הייתה לך סיבה, אז למה לא לך תחילה? בסדר, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. וכבר חז"ל הרגישו פה, מה נפשע, הם ידעו מה דינו, לא ידעו מה דינו, מה צריך לפרש להם על פי השם? השידוך הזה עם המקושה, זה פרשה בפני עצמה שאנחנו לא עומדים בה עכשיו. אז מניחים אותו במשמר ומבקשים לפרוש להם. אני חושב שכל אחד מרגיש רק פשוט לקרוא את אותם הפסוקים שיש בתורה, שלושת הפסוקים האלה מרגישים שיש פה יסוד גדול של סתום ושל פירוש, מגלים טפח, מכסים טפח, רומזים, וכאן כמובן המיתודות של חז"ל והפרשנים שבאו בעקבותיהם הם מאוד משמעותיים לגבי הדבר הזה, ובעזרת השם אם נוכל פעם לקחת את כל מה שלמדנו עד היום, בעזרת השם מה שנלמד עד סוף הזמן, מהם הכללים הנגזרים מתוך הדברים האלה. זאת אומרת, אם אתה תרצה לעשות סך הכל, מהם הכללים שחזל כללו, שהגבילו את עצמם, שהשתמשו בהם בשביל לפרש את הסתום המקראי, יש לפנינו בתורה, יש גם במקומות נוספים, יש בנביאים וכו', כדי לעמוד על השיטות החזליות בהבנת הניסוח שבתורה. אז הדבר ראשון, המדרש. המדרש הזה מופיע כמה פעמים, בויקרא רבה אצלנו בפרשה, והוא בן איש מצרי, רבנן ורב לוי, רבנן אמרי אף על פי שלא היו ממזרים באותה שעה, הם מתן תורה וכו' וכו', הוא היה ממזר. רב לוי אומר, ממזר ברור היה, כיצד? נוגשים היו מצריים, ושוטרים היו ישראל, נוגס היה ממונה על 10 שוטרים, ושוטר היה ממונה על 10 בני אדם, נמצא נוגס ממונה על 110 בני אדם. בסדר, אנחנו שומעים על הפירמידה, אקה של פרעה. חד זמן, קדם נוגס גבי שוטר, אמר לו, זיל, כנוס לי חבורתך. היום יש לחץ עבודה, קום ותביא לי את החבריה שלך. כיוון שנכנס הנוגס לדבר עם השוטר הזה שהקים אותו מוקדם מהרגיל, כי כנראה כרגיל לא היה בא הביתה. שיחקה לו אשתו. אז בעלת הבית הייתה לבבית יתר על המידה. אמר, דעדן גברי, עם הגברת הזאת, אני רואה כבר, לפי החיוך שלה ראיתי כבר, יצא והתמין עצמו לאחורי הסולם. כיוון שיצא בעלה, נכנס וקלקל עמה. הפך לאחוריו, השוטר היהודי שיצא מן הבית, בזווית העין הרגיש שהמצרי הזה נכנס שם הביתה. וחמתי וראה אותו נפק מגוב ביתה. המצרי הרגיש, כיוון די ידה דחמתי, אז הוא הבין שבאיזה מקום הוא יכול עוד פעם לדבר עליו, מי יודע מה ילך להתלונן. נפק לגבי, ואבמח אלי כל ההוא יומה. אז הוא היה מתעלל בו והיה מרביץ לו, ואמר ללי את עביד, לי את עביד, תעבוד טוב, תעבוד טוב. מתכוון, באי למיקטלה. הוא התכוון על ידי שהוא יכביד עליו שיתחסל, ושגם הפגם הזה שלא יהיה לו בתיק האישי שלו. באותה שעה הציץ הרוח הקודש במשה. משה רבנו גילה את הדבר ברוח הקודש. עדה הוא דכתי ואיפן כו וכו. מה הוא כו וכו אל הרם? מה עשה לו בבית ובשדה? אמר לו, לא דיו שקלקל עם אשתו, אלא שהוא מבקש להורגו. מיד ויהר כן איש. רבי יהודה ורב נחמיה ורבנן. רבי יהודה אומר, השם מי יעמוד ויקנה לשמו של הקדוש ברוך הוא. חילול השם ויהרגהו. רב נחמיה אומר, השם מי יעמוד ויזכיר עליו את השם ויהרגהו. כי צריך פה לעשות איזו עבודה נקייה מאוד, שלא ירגישו ולא יבינו ולא ישלוחו אותה למכון הפתולוגי, שיהיה הכל בסדר. ורבנן אמרו, ראה שאין תוחלת עתידה לעמוד ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות מן המצרי הזה, מיד כמעט. אנחנו עוד נשוב ליחס, כך הרי רשי גם הביא את זה בספר שמות. את הסיפור הזה על המצרי הזה שהרג אותו משה. עכשיו אנחנו מבינים פשט בתורה, ויצא בן אישה ישראלית, בן אישה ישראלית זה היה הילד הזה. אמנם האבא שלו היה בן איש מצרי, למרות שהאישה הישראלית הזאת הייתה נשואה פורמלית לאיש ישראלי אחר, אלא הילד הזה נולד מן המצרי ומן הישראלית הזאת. אצלנו בפרשה כתב רשי, בן איש מצרי, הוא המצרי שהרג משה. ורשי לא חוזר על הסיפור, כי את הסיפור אנחנו רוצים לדעת מרשי בפרשת שמות. אז כתוב המהר"ל, הוא המצרי שהרג את משה, דאם לא כן, איש למה לי? והוא בן מצרי. איש, זה סימון של דבר, זה ציון קונקרטי. היה יכול לכתוב, בן מצרי. אבל אין לכתב, הוא בן מצרי, אלא לומר לך, זהו איש מצרי, הכתוב למעלה, והיה איש מצרי נוגס. אז המאדיר העיר, אין זה לימוד גזרה שווה. זאת אומרת, רשי לא מצא במקורות חזל גזרה שווה, שהרי לימוד זה לא נאמר בחזל, ואין אדם דן גזרה שווה מעצמו, אלא שכאן זה ביור המילה, וביור המילה, דהיינו, מה פרוש איש? הוא בגדר בניין אב, ולא גזירה שבו, בניין אב אדם דן מעצמו. זאת אומרת, מהסגנון של התורה, אני לא צריך פה מסורת בעל פה ששתולה בזה, אלא הסגנון של התורה מאפשר לי לזהות את האיש, איש מצרי הזה. רבינו בחיי שאל חלק מן השאלות שאנחנו עוסקים בהן. וראוי היה לכתוב היצא בין אישה ישראלית ושמע שלומית בת עברי למתי דן, אלא שלא רצה להזכיר שמה עד שהזכיר חטא הבן. הוא שאמר ויקוב השם ויקלל, ואחר כך אמר ושם אמו. לכתחילה רוצים לשמור על סודיות של העניין הזה. אבל כאילו קשה למקרא, מאיפה בא דבר כזה שאדם מסוגל לקלל את השם? אני לא רוצה עכשיו להיכנס ליסודות הפסיכולוגיים שבדבר, זה צריך להיות איזה כמעט הייתי אומר, בשפה מודרנית צריכים להשכיב אותו על שפת הפסיכיאטר, ולגלות מה היה לו בילדותו, דבר שהבשיל תופעה לא אנושית כזאת. אז לכן, רק אחרי שאומרים לך מה הוא עשה, אז רומזים לך, רגע, דבר כזה צריכים לשאול, מה עם הרבדים העמוקים, הקודמים? מאיפה הוא בצבץ לנו? לכן אמרו את שם אמו, לבאר כי היא הייתה סיבת החטא והמעל, וטעם הדבר, וכאן אנחנו שומעים רווחים נוספים, לפי שהעובר נוצר מדם הווסת, הוא מתגדל בבטן אמו זמן קצוב, גם אחרי היוולדו וצאתו לאוויר העולם יונק שדי אמו, הקשר עם האמא הוא עמוק יותר, ולכך התחייב שיהיה טבעו נקשר בטבע האם יותר מטבע האב, ומעשיו דומים למעשה האם יותר ממה שדומים למעשה האב, ממש ניתוח פסיכואנליטי. ומזה הזכיר הכתוב במלכי ישראל שמות אמותם. אנחנו מכירים תופעה מאוד מעניינת, מלכים, אז ברוב המכריע של המקרים נניח במלכי בית דוד תמיד בן ירש את אביו, אבל בחלק גדול של המקרים כתוב מה שם האמא שלו. נו, מה זה צביה מבאר שבע? אתה יודע מה זה, מה זה אכפת לך, מה זה אומר לך? ושמה מזכירים את זה? נכון שלאם המלך היה איזה מעמד מיוחד כגבירה, אולי לפי זה אפשרות נוספת. אבל הוא אמר, רצו לומר, מי שעלה לכיסא המלוכה, בוא נבדוק מהי החממה הילדותית שבה הוא גדל. הוא שאמר ושם אמו, עזובה בת שלחי, ושם אמו מאחה בת אבי שלום, לבאר כי טבע אדם מתדמה לטבע האם ונמשך הרב. והוא הדין אצל הטובה. כי כשאדם צדיק הוא בעל ענווה ואיש מידות, הנה איזה מופת על אמו שהייתה צנועה ובעלת מחשבה טובה, על כן זכתה אליו. כי הענף הטוב יעיד על מעלת השורש. וזהו שכתוב, היקח אמרה מתיוחבת דודתו לא לאישה, הזכיר כתוב הצדיק שנסע צדקת, יצאו מביניהם צדיקים, הוא שכתוב, הדלת לו את ארון ואת משה ואת מרים אחותם, וכן הזכיר כתוב, אלעזר בן ארון לקח לו מבנות פוטיאל, כי אלעזר לקח מבנות פוטיאל שהוא זרע יוסף הצדיק, ויצא מביניהם צדיק, והוא שכתוב, מיד אחריו, הדלת לו את פנחס, וכן מצינו בדוד המלך עליו השלום, שאמר, אני עבדך בן אמתך, הנה רווח מן הצעד. למה לא אמר אני? אז יש כמה כמובן הסברים על ההכנעה והנכונות שלו לעבוד. מה זה עבדך בן אמתך? אמא, היא יצקה את היסודות שמתוכם יכולתי לצמוח דוד. דוד, עבדך בן אמתך. בכיוון נוסף, אמר בכלי יקר, ויצא בן אישה ישראלית, לא פרט הכתוב שם של אחד מהם לכתחילה, להורות שהיו שניהם פגומים. כי כל היוצא לריב מהר ודאי הוא פגום, ואינו מן האנשים הנודעים בשמם לשם ולתהילה, אלא מן הפחותים אנשי בליעל, גם בני בלי שם. בן בלי שם. מה פשט בן בלי שם? לא קוראים לו שם? השם שלו הוא לא שם ברמה. אין לו שם, הוא בכלל לא ראוי שננקוב אותו, שנקרא לו. אנשים שמתקוטטים ועושים, הם אנשים מן השוליים. ולא היה בהם, אז מה כן יש שם? כי אם שם הייחוס של אבותה, הוא בכלל לא פרצוף, אלא מה, יש לו משהו. אז ממילא, שזה היה בן ישראלית וזה בן ישראלי. כך הוא הסביר, שהסתימות היא פה לומר לנו מה השכבה החברתית הנמוכה שעליהם הם מתייחסים. ועל כן אמר בעינצו במחנה, כי שניהם היו בעלי מצא ומריב, ועל הדרך שאומרים, לריב צריך שניים. נכון הוא שבדרך כלל הוא התחיל איתי, הוא עשה איתי. יש לך מחלוקת לך צידה. אלא מה יגידו לך שאתה בטלן? יותר טוב שיגידו לך שאתה בטלן מאשר אתה תהיה מתוך המריבה. זאת אומרת, כשיש מחלוקת, אז מה שלא יהיה, גם הצד היותר צודק, יש לו משהו. כי אם היית בסדר, לפנים מבסדר, אז היית מסתלק לגמרי. אלא מה היית מפסיד, אבל היית מרוויח שאתה לא בעל מחלוקת. אז כיוון ששניהם היו בעלי מצא ומריבה, ונתגלגל חוב על ידי חייו, כי על ידי זה שזה הישראלי נכנס עם המרמה, גרם לו לגדף שם הנכבד. כאן הוא הוסיף עוד קטגוריה על הישראלי. נכון הוא שנניח שהיית צודק, אבל התקוטטת. ההתקוטטות הייתה מוצדקת בחלקה. תראה מה קרה בסוף. אתה לא עשית שום דבר, אבל על ידי זה שעשית אותו בעל מחלוקת שלך, בעקיפין גרמת לזה שהוא גרם לחילול השם בחירוף וגידוף. ומה שכתוב, היצא בין אישה ישראלית והוא בין איש מצרי, הוא המצרי שהרגו משה בשם המפורש, ועל כן כל הימים היה מגדף בתוך ליבו. איזה מין תחקיר פסיכולוגי מעניין. הילד הזה, לא יודע בדיוק איך ידעו בשכונה, לא אמרו בשכונה, התלחשו מאחורי גבו, היה ממזרון כזה שהסתובב שם בחברה, מסתום היו מין... והוא ידע או שמע שאת אבא שלו הרגו באיזה מין פטנט כזה של שם, אז כל היום היה כלב, בשקל, 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 אלא הוא פחד בתוך ליבו, ולא לדבר בחוץ לדבר, וכל המחלל שם שמיים בסתר נפרעים ממנו בגלוי, על כן סיבב השם שיצא באוהלו בתוך בני ישראל, ולכן ההדגשה והוא בתוך בני ישראל. למה הטבעה של הפרסיה הזאת? כמובן, כי החירוף היה בפרסיה, אבל מה זה בתוך בני ישראל? באיזה מקום אותם נבחים תת מודעים או תת הכרתים פרצו, כדי שתתגלה רעתו, תתגלה רעתו בקהל, כי ככה עמידה בחילול השם. יכול להיות שלכך נאמר ויצא, כי במשה נאמר ויצא משה אל אחיו. מה טיבו של היציאה הזאת? היא בעייתית, מאן הוא יצא, ורשי כבר דיבר וכמה יוקים תות בחזר. כל הביטוי ויצא, אנחנו גם מכירים את הביטוי של ויצא ויצאו ניצבים, ויצא גוליאת, זאת אומרת זה התייצבות בלי מורה, מישהו תפס אומץ, ואז בא הביטוי ויצא, דהיינו הוא עומד בעוצמה כזאת והוא מוכן להתמודד. אז כמו שכתוב ויצא משה אליך, וגם היציאה הזאת הייתה יציאה נסיכותית, יציאה בשביל לראות מה קורה איתם עם איזה סמכות. גם אני אצא לגדף במשה, במשה נאמר ויפן כה וכה, והיה כאיניש ועשה בצינה, אני אצא בתור בני ישראל לעשות ברבים. אז חוץ מההשוואות האלה, יש לנו פה גם הסברים, גם לישראלי וגם בן וכו' וגם בתור בני ישראל. בעל שיח יש כמה יסודות יפים. ועל היות זה הבן המצרי ההוא, על כן כאשר ויביא אותו אל משה, והנה, הוא מנסה לענות לשאלה, מדוע את השם של הסתום הזה נקבו רק אחרי שהביא אותו אל משה? כאילו, בפשטות אנחנו נאמר, תפסו אחד, לא היה זמן לברר, תפסו אותו, מביא אותו אל משה. האם אל משה פותחים לו את התיק האישי? דבר ראשון, תן את התעודות. נראה מה התעודות, אחר כך נדון למה עברת באור אדום. קודם תן את התעודות. קרה משהו, נראה. אז מביא אותו אל משה, מתחיל שם הפרוצדורה, לברר מי זה הפציינט הזה. והנה שם אמו שלומית בדברי שהייתה דברנית. על כן אמר משה, גם שיהיה אפשר להוציא משפט מוות האיש הזה מתוך התורה, וכאן הוא עונה בהן לפרוש להם, משה ידע את ההלכות. אמר, אני יכול מיד להגיד, אבל יש לי פה מקרה מיוחד שצריכים לדון בו. הלא זאת דברנית, בת דברי, והלא תאמר, איזה כיתורים היא תגיד. הנה זה משה האיש, הרג את אביו של המצרים, והנה אתה יבקש להרוג את בנו, משה רבנו ממשיך את החשבון איתו. ומה גם... כי נסתכן על ידו? אפשר להבין את משה רבינו. הוא הרי היה צריך לברוח בגלל זה. אז הוא מתנקם בנו. על כן מה עשה? הניחו במשמר לפרוש להם על פי השם. לפרוש למי? משה רבינו ידע. לפרוש להם לישראל על פי השם. שיפרש כמה יפה בפשט. שיפרש הוא יתברך משפטו ודינו. על פי השם יגיד להם, אני לא בעסק. אני יכולים לערר שיש לי איזה נגיעה בתוך התמונה הזאת. ולא יאמר הוא משפטו מפחד לשון הדוברים על צדיק עתק. מה גם על דבר האישה? כי דברנית הייתה, כי מדובר בכל מקרה היו מרננים. במקרה הזה היא מקצוענית בזה. ובזה ייתכן אומרו לפרוש להם על פי השם, ולא אמר לראות מה יצווה השם. כי אם לפרוש להם, כלומר, כי גם שיהיה אפשר להוציא משפטו מפורש מתוך מה שלמד, מה שמשה רבינו יודע עכשיו זה מספיק לדון אותו. רצה לפרוש להם על פי השם ולא על פי עצמו מריב לשונות. ובזה גם כן ייתכן מה שהפסיק בשם אמו בין אהבה למשה להנחה במשמר, על כי היא מכלל הסיבה כמדובר. עכשיו לפי העל שיר יוצא לנו, באמת אם לא שהיה פה מקום לחשוש שיהיה עירור על הדין ועל הנגיעה של משה וכו', אולי בכלל לא היו מספרים את שם האמא לכל אורך הדרך. אבל מכיוון שהאמא הזאת היא דברנית, וגם אם היא לא הייתה דברנית, יש פה לחשוש, כי יש פה סיפור עם אבא, עם היסטוריה, לפני כמה עשרות שנים, וגם כן זה סיפור. אז ממילא, אין ברירה ומוכרחים לומר פה את השם של האמא. אבל אמרו פה את השם של האמא כדי להבין את הרקע כולו, ואת הסיבות להנהגה המיוחדת, ואז ממילא אנחנו מבינים מדוע זה אחרי שהביאו אותו אל משה. היי, משה מכיר, כבר היה לי עסק עם המשפחה הזאת. אז ממילא אמר לפרוש להם על פי השם, וכדי לומר את זה, אז אמרו גם את השם של האמא והאבא, ואת הכינוי שלה, ואת המדובר מכל הסביבה. האור החיים הלך בכיוון נוסף. ויצא בן אישה, אמר ויצא על דרך חומרם בפסוק, ויצא העגל הזה, שיצא בלא כוונת הפועל. לפעמים יש ביטוי של ויצא בהפתעה, לא בעמדת כוח, אלא באיזה מדבר שלא היה צפוי. כמו כן כאן, לא שנתכוונה אישה ישראלית למעשה הקיור, אלא בלא מתכוון לדבר, יצא איסור, לדבר איסור יצא הנגע. כאומרם שמיד המצרי הבא לעבודתו וחזר לבית ועשה מעשה, והאישה חשבה כי בעלה היה, ויצא נגע לזה. אז זה תמצא שכתוב משווה זיכרון האישה לזיכרון האיש הישראלי, דכתיב האישה הישראלית לאיש הישראלי. מדוע יש פה איזו השוואה בכינוי? כי נקייה אישה מאבון ושווה לאיש הישראלי המוזכר לפנינו שאין בו דופי. ואומרו, הוא לא תפס את הצד המחלוקת. ואומרו, בתור בני ישראל, אומר שלא היה בתוכם המזר כיוצא בו. ואיש הישראלי, טעם שלא הוזכר שמו, אולי שלא רצה להזכירו, לנו סתם קשה, בסדר. אחרי שהתורה החליטה, כבר אין ברירה מפני כמה וכמה סיבות צריך להזכיר את שמו של המקלל. אז תהיה, תשווה ותזכיר את שמו. לא, האיש הישראלי נשאר כל הזמן סתום. אולי שלא רצה להזכירו, משום שעל ידו היה הדבר, בכל אופן הוא לא חלק, על הדרך שראינו קודם, שנקב בין הישראלית את השם ומגלגילין חובה לחייו, והנה הקדוש ברוך הוא חפץ לגנות אדם. לא מגיע לו את הדבר הזה. כל פנים, האווירה שהוא עשתה היא לא הייתה כל כך גדולה. מה גם בתורה שנשאר הרושם לעולם ועד. כמעט הייתי אומר שיש פה גם לגיטימציה למה שאנחנו עוסקים בו. יש סתום, מה אכפת לך כל כך? מה זאת אומרת? זה כדי נצח. שם שכתוב בתורה זה נצח. אז אם החליטו להעלים את השם, אז מחליטים להעלים נצח. בין לחיוב, בין לשלילה. זאת אומרת, האור החיים פה הדגיש שהעיסוק הזה בזיהוי, הסתומים הללו, זה לא סתם איזה מין אקרובטיקה או מין תשבץ כזה. זה כתוב בנצחיות של התורה. אז זו ישיבה טובה להכיר, לדון לכאן או לכאן. עוד מתכוון הכתוב לומר שמריבה אשר נצו עליה היא על הפרש הנרשם, שזהו בין הישראלית וזה בין ישראלי. זאת אומרת, משהו פה לא טוב ביחס שלו. וכאן כלל כל מה שאמרו זל, למען דאמר על דבר יוחסין, מה היה המריבה ביניהם על מחנה ועל יוחסין וכו'. ולא חש הכתוב להאריך לשון ולומר גם כן שמו, כי אין צורך בדבר. המחלוקת לא מעניינת אותנו מבחינת הפרסונלים שמשתתפים בדבר הזה. את הבן של האישה גילו פה מה שהיה צריך לגלות. כיוון שזה היה למען דאמר של יוחסין. אבל אם זה לא בעיית יוחסין, אז לכן אני בכלל לא נזקק לצורך הסיפור מי זה איש הישראלי שהיה בר פלוקטי. ושם אמו, צריך לדעת למה לא הזכיר שמה בתחילה, הקושיה שראינו בעל שיר, כשהזכירו עדה ועתו אל משה. ויש לומר בבית דרכים, האחד לשבח, על זה הדרך, ויביאו אותו אל משה ושם עמו פירוש. גם אם מכלל המביאים, בכיוון אחר לגמרי, ויביאו אותו אל משה, ומה זה ושם עמו? בין המביאים, הייתה עמו גם כן. הוא בוודאי רומז לפירוש, גם היא הייתה מכלל מביא, ותפסו בו אביו ואמו. בן סורר ומורה, יש בן כזה, דרך כלל האישה רוצה להגן על הבן שלה, אבל כאן היא אמרה אסור, אסור להגן על הבן הזה, מגיע לו. אז היא בעצמה מביא אותו אל משה שהוא ידון אותו. והאחד לגנאי, ויביאו אותו אל משה, ועל ידי הבאה הזו נתחייבה שהכתוב יפרסם אותה שאימו היא שלומית, וממוצא דבר, אתה יודע, כי נחמרו רחמי על בנה, היא, כולם סוחבים אותו, תפסו את הגנה, תפסו אותו וסוחבים אותו אל משה, אז היא רצה גם כן. היא רצה, אולי תשנה את גזר הדין. אז היא נמצאת, והיא שם עומדת ובוכה, אז ממילא צריך לציין אותה. לזה גילה אותה כתוב, כי זאת האישה וזה בנה. זה כמובן, היא השתמש במליצה מהמקרא. גם הזכיר שבטה, בסדר, תירצת לי אותה ואת אביה, מה אתה מצרת? דן? לאתם עצמו שכתבתי, כי מן הסתם השבט ירחם ויעמוד לעזר הקרובים. כאן הוא לא אמר את הסברה, לא מסתבר שכל השבט, אולי גם זה אפשר לומר, שהשבט אמר, מה, אחד כזה מאיתנו, בוא נוקיע את הרע. אז גם דן יתייצב לחובה, אתה יכול לומר גם הפוך. דן, הוא נתפל אלינו, נעשה הפגנה, נעמוד שם, נראה, ניתן לו גיבוי, גם אם הוא יושב בחדר המעצר, שישמע בחוץ שכל שבט דן עומד וצועק, בוא נציל אותו. ולזה אמרו במדרש, גנאי לא גנאי לשבטו. מה פתאום מזכירים את השבט? אז הוא כמובן לא אמר את זה, בזה שהשבט כולו בא לחייב את המקלל, מכיוון שבמדרש כתוב גנאי לשבטו, משמע שמדברים גם על צד, רק על צד של גנות. חתם סופר, בשבת, כשהיו קוראים בתורה, אז המוח של החתם סופר עבד. ותוך כדי מעקב, אחרי קריאת התורה, נתחדשו להמון דברים. במוצאי שבת הוא היה כותב את זה. והצטברו פנקסים רבים מאוד, מכל מיני שנים. והצאצאים האדירו, ולכן יש כמה וכמה מהדורות של הספר תורת משה, או חתם סופר על התורה וכו'. בדרך כלל יש שם בסוף גם אותה שנה שבה הוא כתב את הדברים האלה. אפשר להבין מה, איך עבר לחתם סופר בראש כל מה שגימטריאות וכל מיני דברים כגון אלה. אז באחד המקומות כתוב, ושם אמו שלומית בדברי למתי דן, פירש רשי גנאי לא גנאי לימו גנאי לשבטו. יש לפרש כך, זה בדילוגים. שרי היה משבט דן שפלטה נענן בלאו אחי. היה להם חשבון, שהרי הייתה עובדי עבודה זרה פסלו של מחיים, הם כידוע מדרש חזל על הפסוק, ויזנב לך כל הנכשלים אחריך, על כן לא היה אפשר לברר על ידי הענן. הרי אפשר היה לראות, מי שענן פלט אותו, אז אין לו ייחס. אז זה עצמו אפשר היה לראות. זאת אומרת, כתוב משבט דן. שבט דן זה בעיה, כי כל דן הייתה, גם הקשירים מבחינת הייחוס של דן, לא היו קשירים מבחינת החברה. שפסל מיכאים לא פלטו אותו. על כן אמר, קרא שם אמו שהייתה שלומית בדברי, לאורות שהייתה פרוצה ודברנית בלאבחי, ולא בהלכו באחר רוב הבעילות, והיה למטה דן שלא היה אפשר לברר על ידי פליטת הענן. שכל השבט היה בחוץ, נמצא שהיה גנאי לא ולאמו ולשבטו, ואת ישפר. אז הוא פרש למה זה, לא לאמו ולשבטו. עצם ההזכור הזה. והנצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, נראה לי שקטנו עליו שהוא בן מצרי, טען הוא, גם אתם כמוני, אם בגופם שלטו מצרים ונשותם לו כל שכן, הוא בא משה רבנו עליו השלום וייחס את כל ישראל בחותם שמיה, כי פירש רשי בפרשת פנחס, החנוכי, הפעולי, למה כתוב ה' וי' לומר לך שהוא חתם שמו שמיוחסים, כי שבטי יא, עדות לישראל, והיינו דכתיב בן הישראלים יא, למה חוזר הפסוק אומר בן איש הישראלי ובן הישראלי? למה הישראלי? מפני יכול היה להיות גם בן איש ישראלי? המה, ושאלנו הרי, הוא מזהה פה מה טיבו של הזיהוי הזה כשהוא נשאר סתום? אז הוא אמר שמזהים אותו שהוא לכל הפחות כשר, והוא מתווכח עם הבן הזה שהוא לא כשר. אבל בשם אמו כתוב שלומית בדברי למטה דן, ולא כתוב למטה הדני. אנחנו מכירים מכמה מקומות שכתוב, כי אם היה כתוב הדני, היה עוד פעם ה' וי'. כל זמן שזה ביניהם לא יכול להיות כתוב הדני. ועל כן חרף, וברך השם הזה. זה הוא כתב בתו קוף צדיק, אז הם כתבו תו קוף י'פי. מה שאני לא מבין בדיוק בחתם סופר, משמע מהמפרשים בצד ההלכתי, שהמקלל כילל בשם הוויה, בשם המפורש, יקה יוסי את יוסי. כשהגמרא בסנהדרין דנה בהלכות חירוב וגידוף, אז היא אומרת שהוא איננו חייב עד שיקלל שם בשם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יעניש את עצמו. כי אחרת כללה שאדם מקלל את הקדוש ברוך הוא, אז יש פער כזה ביניכם, אז איך אתה יכול להזיק לו? אבל אם אתה אומר שהאלוהות תהרוס את עצמה, משהו מעין זה, אז הוא חייב רק אם אומר יוסי. יוסי זה ארבע אותיות כנגד שם הוויה. לא רצו לומר. ובאמת כשבית הדין מתחיל,